אז היום קצת הגרון שכואב, אתה לא... תסליחו לי על העניין הזה, אבל בכל אופן... טוב, אנחנו הגענו בעצם לפרק י' ג', שזה תחילתה של ידידות מופלאה. כן, בינינו לבין שמשון, שמן הסתם תארך עד סוף השנה, אם לא יותר. אבל אנחנו ננסה לקצר קצת את העסק. טוב, יש הרבה מה להגיד על סיפור שמשון, אבל הרוב יחכה לפרק הבא. כי סיפור שמשון מתחיל בסיפור לכאורה מנותק. של אשת מנוח והמלאך ומנוח עצמו.
ממש פספסנו בשבועיים. פספסנו בשבועיים.
מה? כן. אז לא, לא, פספסנו בשבועיים. פשוט היה צריך שזה יקרה כדי שאני אלמד את זה עכשיו, אני יכול ללמד את זה.
אוקיי.
סתם, לא, לא למדתי את זה אז, למדתי את זה מספיק מזמן משהו שאני אשכח, אבל נראה מה יצא. דבר אחד שבאמת אני חושב שאולי יכול לצאת מפה, זה שאני אבין את זה. כי באמת זה סיפור מוזר. יש כמה דברים שאפשר לומר עליו, אבל תכלס, מה הוא עושה פה ולמה, זאת שאלה. אז נראה מה אנחנו, עם מה נצא. אז בואו נתחיל לקרוא ונראה מה קורה. ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בני השם, ויתנם השם ביד פלישתים 40 שנה. תראה, לפסוק הזה כן דיברנו שבוע שעבר. אמרנו שפה בעצם נגמר ספר שופטים. ואני טענתי שזה נגמר בגלל שמעכשיו הילך בעצם אנחנו מדברים על סיפורים סגורים. כולם מתחילים באותה כותרת. כן, והיא איש אחד מצובעה ממשפחת הדני ושמו מנוח. והיא איש מהרפיים ושמו מיכאל. ו... למה לא תודה? שלום. והיא איש לוי גר בירקתי הרפיים. והיא איש אחד מן הרמתיים צופים מהרפיים. שלום. יש כיסה אחר? כן, יש כיסה. אז יש לנו ארבעה סיפורים שמתחילים עכשיו ומתחילים באותה כותרת, שזה והיא איש מאיפשהו, הוא שמו כך וכך. לפעמים אין את השם שלו, שזה בסיפור פילגש בגבעה. וזה מעניין ששני הסיפורים באמצע, פסל מיכה ופילגש בגבעה, הם סיפורים דומים, יש ביניהם הרבה הרבה דמיון. והשניים שמסביבם, שזה שמשון, שמתחיל והיא איש אחד מצורעה ממשפחת הדני ושמו מנוח, ושמואל, שמתחיל בבייש, אחד מנהר 200 צופים מהרפיים ושמואל קנה, שניהם גם כן מאוד דומים. עכשיו, במה הם דומים? מה אתם רואים פה?
קודם כל, שבייש אחד זה אבא של מי שהסיפור עליו בעצם, שגם בחלק שלפני הלידה מתמקדים בתכלס יותר באישה ולא באבא.
כן.
שניהם...
אבל זה כבר פרשנות, כלומר, אני לא יודע אם מתמקדים יותר באישה מאשר אבא. בשניהם. שמה אולי כן. הדמות שמשתנה בספר שמואל זה חנה. פה אנחנו נדבר על זה.
שניהם שפטו את ישראל, כאילו, לא יודע אם
שפטו את ישראל. שניהם שפטו את ישראל, זה כתוב במפורש, והושיעו מפלישתים. ועל שניהם נאמר הביטוי שמופיע רק על שניהם, ומורה לא יעלה על ראשו. כלומר, במידה מסוימת, למרות שזה שמואל, כל הסיפור לא עוסק בזה בכלל, היה חשוב בהתחלה לומר את זה.
ושניהם ניתנו...
זה מעניין.
שניהם ניתנו להשם.
שניהם?
ניתנו להשם.
אפשר לומר, כן. ושניהם, השם שלהם מתחיל בשין מן.
והוא חמש אותיות.
והוא חמש אותיות.
ויש בו
רב. זה כבר יכול להיות מוזם פה. להתחיל להגיע לרמה הזאת, כאילו...
שניהם בגימטריה קטנה של... בקיצור. זה כזה כאילו, לא יודע, סיר כזה שאני
מסתירים,
כן.
כל מושים.
כן, התראת ציניות. צנזור. משהו שמערבל את הכל. אין זה כפתור כזה?
יש כזה כפתור כל מושאים הקלטה. כל מושאים הקלטה.
טוב, אתה רוצה שהקלטה תמשיך? מסכן הבן אדם שצריך כאילו, לפי מספר מקרי הסיניות בשיעור, יצטרך לראות יותר ויותר קטעים של השיעור. כאילו, הנה עוד כתבות. טוב, בסדר. בכל אופן, יש הרבה דמיון בין זה לבין שמואל, והדמיון הוא לא מקרי. כלומר, הפסוק הראשון, פסוק א', שמדבר על והוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם ויתנם השם ביד פלישתים 40 שנה, נגמר על ידי שמואל. שמשון הרי לא מסיים את השיעבוד הפלישתי. שמואל הוא זה שמסיים אותו. כלומר, בעצם ההמשך של פסוק א' זה שמואל. אם אנחנו מדברים על מעגל חוזר שבו מתחיל חטא ואז עונש ואז ישועה מהעונש, במקרה הזה אין זעקה, אבל יש לו ישועה. הישועה נמצאת שם. משמע שבאמת הסיפור של שמשון הוא לא מתאים כל כך. זה דבר אחד. דבר שני, אין בו בדיוק את המקרה הרגיל של כל שאר השופטים שבאמת, שהוא קם ומושיע. הוא לא מושיע אף אחד. אבל זה אנחנו עוד נראה ונדון בו בהמשך. ויש עוד כמה סיבות לחשוד שהוא מנותק, אבל זה אנחנו נראה. כן, גם יש לו, אמנם אמרתי ששני הסיפורים של פסח מיכל פרש בגבעה דומים, ושל שמשון ושמואל דומים, אבל יש גם דמיון לא מבוטל בין שמשון לבין פסח מיכל למשל. כלומר, שניהם עוסקים בדן. באותו מקום אפילו, מזכירים את מחנה דן. יש אפילו את 1100 הכסף שמציעים לדלילה כדי לטפל בשמשון, ולעומת זאת נגנב מאשת, מאם מיכל. יש עוד כמה ביטויים כאלה דומים שמעלים את המחשבה שהסיפור הזה בעצם הוא עוד אחד מהנספחים של סוף הספר. למרות שהוא עוסק בלכאורה בשופט. אבל עדיין אני לא רוצה ללכת לקיצוניות כזאת ולומר שזה מנותק מההקשר. יש פה איזשהו מידה של רצף, אבל עדיין יש פה פתיחה מנותקת שאומרת אנחנו במקום אמביוולנטי כזה. אז זה לגבי המבנה הכללי. בעיה נוספת, כן, שאפשר לדבר בכלל בסיפור שמשון, שמנתקת אותו מכל השאר, ראינו לאורך השופטים רצף של התדרדרות, התקדמות, לא יודע איך לקרוא לזה. אז ראינו איזה רצף של התדרדרות, שבו בצורה עקבית אנחנו רואים התקדמות לכיוון מסוים מאוד. בהתחלה בני ישראל יחסית מכירים בהשם ורואים בו את המושיע או משהו כזה ולאט לאט זה מדרדר. בהתחלה השם מצידו מושיע ולאט לאט זה מדרדר. בהתחלה השם פשוט מושיע, בני ישראל זועקים והוא מושיע. זה בסיפור עתניאל ואהוד. בסיפור דבורה כבר הוא אומר, טוב, צריך קצת לשנות פאזה. הוא עושה נס קודם כל, ודבר שני הוא גם מוריד את מספר הלוחמים. הוא אומר, קח 10,000 איש דווקא. סיפור גדעון זה כבר לא רק 10,000, אלא אחרי שנשארו 10,000 הוא מוריד עוד פעם, והוא עושה את כל הניסים בשביל שיהיה ברור שזה הוא. הכל לא עובד, עד שבסיפור יפתח הוא כבר לא מוכן להושיע. כשהם כבר לא מוכן להושיע בסיפור יפתח, ואנחנו ראינו בסיפור יפתח מה יפתח מנסה לעשות בנושא, והשיא זה שיפתח במידה מסוימת מצליח להראות לעם שזה ברור שזה השם מושיע. עד כדי כך שהוא מוכן על הבסיס זה להרוג את ביתו, ובזה בעצם הוא גם מוותר על מה שהוא היה אמור לקבל, אילו הוא היה מושיע, שזה הנחלה שלו. וגם זה בסופו של דבר לא עוזר, ואנחנו רואים פה בפסוק א', שהם הוסיפו לעשות הרע בעיני השם. כלומר, שום דבר בעצם לא עזר בעניין הזה. אז אחרי כל התהליך הזה, לאן עוד אפשר להתדרדר? מה נשאר? כן? ואז פתאום, אחרי כל זה, כשהשם כבר מנותק מבני ישראל וכבר אין קשר ביניהם, ובני ישראל גם במידה מסוים מתנתקים מהשם, כי אין יותר זעקה, כן? יש עונש, והם אומרים, טוב, בסדר, יש עונש, אפילו לא מנסים לזעוק להשם. אז לאן עוד אפשר בכלל להתקדם? מה הסיפור שמשון ייתן לנו? אז זה, אני חושב, נפתור בפרק י"ג, ואני חושב שזה יוכיח לנו שהמשך, כלומר, הסיפור שמשון עצמו, הוא כבר באמת מנותק, הוא לא קשור לשום דבר. אז נמשיך. פרק י"ג, פסוק ב'. ויהי איש אחד מצורעה ממשפחת הדני ושמו מנוח. ואשתו עקרה ולא ילד. אם זה מזכיר לכם איזה סיפור מסוים, אז זה לא מפתיע. וירא מלאך השם אל האישה ויאמר אליה, הננה את עקרה ולא ילד. והרית וילדת בן. ואתה אישה מרינה, ואל תשתי יין ושחר, ואל תאכלי כל טמא. כי הנה חרה ויולדת בן, ומורה לא יעלה על ראשו. כי נזיר אלוהים יהיה הנער מן הבטן. והוא יחל להושיע את ישראל מיד פלישתים. כן, אז הוא אומר לה כמה פרטי דינים שהיא צריכה לעשות, בגלל שיצא לה נזיר שיושיע את ישראל. ותבוא האישה, ותאמר לאישה, לאמור. איש האלוהים בא אליי, הוא מראה, הוא כמראה מלאך האלוהים, נורא מאוד. ולא שהייתי אוהב מזה, ואת שמו לא יגיד לי. ויאמר לי, הנה חרב יולד בן, ואתה אל תשתי יין ושחר, ואל תאכלי כל טומאה, כי נזיר אלוהים יהיה הנער מן הבטן עד יום מותו. ויתר מנוח אל השם ויאמר, בי אדוני, איש האלוהים אשר שלחת, יבוא נעוד אלינו, ויורנו מה נעשה לנער היולד. וישמע אלוהים בכל מנוח, ויבוא מלאך האלוהים עוד אל האישה. והיא יושבת בשדה, ומנוח אישה, אין אימא. ותמהר האישה, ואתה רוצה תגד לאישה, ותאמר אליו, הנה נראה אליי האיש אשר בא ויום אליי. ויעקב וילך מנוח אחרי אשתו, ויבוא אל האיש, ויאמר לו, אתה האיש אשר דיברת אל האישה, ויאמר אני. כן, עד כאן. אנחנו עוד מעט נמשיך לדור שיח ביניהם, אבל עד כאן בעצם זה התיאור, נקרא לזה, של ההתגלות. עד לשלב שסוף סוף מגיעים תכלס לדבר איתו. מה קורה כאן? יש לנו סיפור מאוד מוזר, שכמו שאמרתי, הוא דומה לסיפור אחר, נכון? מה הייתם זורקים פה?
שמשון. אמרנו קצת שמואל בהתחלה.
קצת שמואל. אבל גם שמואל בעצם, כמו הסיפור הזה, דומים לסיפור יסוד שהופיע כבר בתורה.
רבקה?
עוד לפני. יש את אביתר, כן. אביתר יצחק להשם לנוכח אשתו. יקרי. אבל שרה, זה הרבה יותר מובחק, נכון? שבאים מלאכים ואומרים שיהיה לה בן, כן? והוא יושיע את ישראל מיד פלישתים. לא, זה לא בעצם. אבל יצחק, במידה מסוימת, הושיע דברים מיד פלישתים, כן? אבל לא בצורה הזאת. מצד שני, גם שמשון בסופו של דבר לא הושיע בצורה הזאת, אז אפשר לוותר, נכון? לא, אז קודם כל יש גם קישורים לשונים, רק הם מתבקשים. כן, הכרה ולא ילדה, ויש עוד כמה ביטויים כאילו שדי ברורים, אנחנו נראה עוד כמה בהמשך. אבל בהקשר הזה צריך לחלק. נכון שתמיד לקישור לשוני, אם הוא חזק, הוא יותר טוב מקישור ענייני. אבל יש בהחלט קישורים ענייניים שהם הרבה יותר חזקים. כלומר, קישור ענייני לא חייב להיות חלש. קישור ענייני יכול להיות במקרה הזה מקרה חריג ביותר, שבו מלאך בא ואומר לאישה שאת הולכת לקבל בן.
זה בדיוק. כי היום אתה לא אומר, מדד את זה קרה, לא מדד את כותב התנ"ך ניסה להעביר את המסר.
לא, במקרה.
אפילו אם נניח את זה, שמואל הנביא עומד לא כתב את הספר הזה, אפילו לא עלה את
הדור עדיין. לא, במקרה הזה אני אפילו לא צריך ללכת לכיוון הספרותי. בגלל שעצם זה שזה קורה שוב, זה כבר אומר משהו. כן? עכשיו, אני יכול... השאלה אם זה רק ספרותי, בכלל לא ספרותי או לא זה, פה זה פחות משנה מבחינת מה שאני יכול להגיד, אבל זה משהו שכן, צריך לשים לב אליו. בהקשר הזה באמת אני רוצה ללכת לכיוון שגם מבחינה היסטורית יכול להיות משמעותי. כלומר, גם אם באמת זה קרה פעמיים וזהו, עדיין. אבל שוב, אני פשוט לא נכנס לזה, כי זה כל כך בולט שזה סיפורים דומים, אז אני לא מתחיל להוכיח את זה, אבל יש קישורים שונים. כן. יש פה ושם. בסדר, אוקיי. אז מלאך שמגיע לאישה ואומר לה שיהיה לילדים, קורה גם אצל יצחק. אבל מה ההבדל המרכזי? כן? כלומר, למה מגיעים לאברהם ושרה המלאכים ואומרים לה, כלומר, מה זכה אברהם וכו'? קשה לדעת, כלומר, זה קורה, זה כתוב מיד אחרי ברית מילה, אבל מההקשר זה נשמע שזה היה שלושה חודשים אחרי. כי ברית המילה זה היה למועד הזה בשנה האחרת. ואחרי זה זה כעת חיה. כלומר, עוד תשעה חודשים. אבל זה מקשר אותנו לדמיון נוסף, כלומר, אם באים מלאכים אל שרה ואומרים לה, היום בדיוק בעוד תשעה חודשים את ילדי, זה אומר שהיום בערך זה נוצר. כלומר, זה קרה היום, כן? היום זה הלידה שהצליחה, הביאה שהצליחה, כן? יש לזה קשר. אבל שם מנסים, כל מיני חוקרים כאלה וזה, מנסים למצוא שם איזשהו רמז לזה שכאילו לידה על ידי מלאך. כן, כל מיני דברים עשו לזה. בימי בית שני, דרך אגב, אמרו את אותו דבר על זה. יש ספרים קיצוניים אצלנו בשמשון שאמרו כאילו שמנוח הוא לא האבא.
אני לא זוכר מי זה היה לפני שבועיים, אחרי השיעור של הרב מדן, אחד החבר'ה ניגש אליו, והוא שאל אותו האם יכול להיות שהסיבה שהפרק הזה הוא ההפטרה, זה לא בגלל שנזיר, אלא בגלל שסוטה. כי לכאורה היא באה מהשדה ואומרת, לבעלה, פגשתי מישהו, ועוד יש חודשים יהיה לנו ילד.
הרב מדן נתחיל לצעוק עליו. אז הרב מדן נתחיל לצעוק עליו, אבל בסדר, הרב מדן היה צועק גם עליו. אני מניח שחצי מהדברים שאמרנו לאורך השנה האחרונה, השנים האחרונות, אז הרב מדן היה צועק, ואני הייתי חוזר. בכל אופן, אבל יש בהחלט זה. יש בהחלט מה להתלבט, כלומר, זה לא כזה פשוט לומר דבר כזה, כי הכל תלוי בכל מיני רמיזות, מכל מיני סוגים. אני רוצה לקחת את הכיוון המסוים שאני אקח, אבל תגידו לי אחרי זה אם זה, אם הרב מדן היה צועק על זה. כן, אז נראה אחר כך. בכל אופן, באמת יש הרבה שלוקחים את זה לכיוון של סוטה, אברבנאל למשל. אבל אנחנו נקרא את זה לאורך הסיפור. אז דבר אחד שבאמת כבר אפשר לראות, כן, מגיע אליה מלאך, והיא לבד, בלי מנוח. והיא לא יודעת שזה מלאך, היא חושבת שזה אדם. כלומר, צריך איזה מין ייחוד כזה. והוא אומר לה, עכשיו יהיה לך בן, מה קרה פתאום, שיהיה לה בן. אז יש פה עדיין מה להיכנס, אבל נשאיר את זה שנייה בצד. בכל אופן, אם חוזרים להשוואה ליצחק, אז אצל יצחק יש איזה משמעות. כן, אברהם ושרה זקנים באים בימים, והיא יקרה ולא ילדה, כבר בת 90, ומה שיותר חשוב, הבן הזה שייוולד הוא משמעותי. כן, כלומר, יצחק הוא אבי עם ישראל, אפשר לומר. כן, כשהוא יוולד זה אומר בעצם הבטחה על הולדת עם ישראל. כן, פה זה הבטחה על זה שיהיה מישהו שיושיע את ישראל. עכשיו, אמנם זו הבטחה יחסית טובה בספר שופטים, יושיע את ישראל, אבל בסופו של דבר הם, בסך הכל שניים, לא מוכרים, לא כלום, זה לא אברהם ושרה, כן, אבות האומה. והשם מחליט לבוא אליהם וגם אפילו לומר להם על ידי מלאך, לא פחות מזה, שיהיה להם בן. אז זה מאוד מפתיע, כן? כלומר, מה זכו מנוח ואשתו? יותר מזה, מה היה הצורך בכלל לעשות את זה? כן? שיביא להם בן, ואז הם ישמחו נורא, אמרו, וואי, איזה יופי, וזה קיבלנו בן, אולי אפילו הם ידעו להשם. והוא יולך ורשיע, תהיה לה ברוח השם.
אבל פה נראה שהמלאך לא בא לספר לה כדי שהיא תדע שיש לה בן.
אלא כדי להכין אותה...
כן, בשביל לדאוג שהוא יהיה נזיר. ולמה זה חשוב? אומר לה, אל תעשי זה וזה וזה וזה, והוא יהיה נזיר.
נכון, ולמה זה חשוב?
כן.
כלומר, זה חוזר לאותה שאלה. כלומר, בסדר, יהיה לכם בן וזה. כלומר, הוא מגיע בגלל שצריך לומר לה את התפקיד שלה. כלומר, טוב, יהיה לך בן, אבל צריכה לעשות כך וכך וכך.
כן, יהיה לך בן, כאילו... זה משני, זה צריך להגיד את זה כדי שתבין על מה הוא מדבר.
זה אני
מסכים. עכשיו את אוכלי דברים טמאים ואת אשתי יין, והילד שיוולד לך עוד 9 חודשים... מה? כן, צריך להגיד לך שיוולד לך ילד בעוד 9 חודשים. אז הוא...
לא, הוא מתחיל עם זה, זה...
נכון, נכון,
כן. לא, אבל הוא יכול לומר לה סתם, תעשי כך וכך. בלי להגיד לך
לשם. ואז כשהילד ייוולד, אז הוא יחזור ויספר לה שוב, גם ילד שלך.
אבל אני אגיד, אמרתי לך.
לא הבנת למה? עכשיו אני
אסתור. לא, כי הרבה יד והוא יאחד.
כן, גם אפשר לוותר. בכל אופן, בעיקר אפשר לוותר על והוא יחל, בהתחשב בעובדה שהוא בסוף הרי לא עשה את זה.
כן,
הוא
התחיל.
הרעיון יחל.
כן, הוא התחיל.
הוא התחיל לתקוף ולהנית.
מה זה החל? הוא פירק אותם מכות והוא הרג מלא אנשים.
זה לא רלוונטי, זה לא השפיע על ישראל מלבד זה שהם עלו עליהם למלחמה. כלומר, זו ההשפעה היחידה שהייתה. עכשיו, הוא הרג המון המון פלישתים, להנאתו, בלי שום קשר לישראל. ישראל נשארו משועבדים. זה לא השפיע עליהם בכלל, מה זה יחל? מה גם שאני לא חושב שמה שאנחנו מדעינים על המילה יחל הוא כל כך משמעותי. כן? כולם אומרים את המדרש של יחל להושיע ולא לא יסיים להושיע, אבל זה הרי לא הפשט. כשכתוב על יפתח, מי האיש אשר יחל להילחם בבני עמון, יהיה לראש לכל יושבי גלעד, הכוונה, מי שיתחיל, אפילו אם אנחנו לא נמשיך, מי שילך וירוג איזה בני אמוני ויחזור, זה לא הולך ככה. מי שיחל, הכוונה זה שיחל להושיע, שילך ויושיע. אז זה לא ברור בכלל שאנחנו מתעינים על המילה הזאת, באמת את הפשט שלה. כן, זה לא גם משמח אף אחד לשמוע שהבן שלו הוא יחל להושיע ולא יסגל. כן, זה קצת...
לא שהוא אמר על היחל ולא יסיים, זה מין...
ביחל
יחל. וראה את תורם.
כן, אוקיי.
זה מין הבן שלו לא יסיים, הוא רק... פרסנות כדי... הוא ידע מה...
מה שכן, בהקשר של הנזירות וכל זה, יש כאלה שמבינים את והוא יחל והוא יחלל. הנה אחריו יולד בן, ומורה לא יעלה על ראשו, כי נזיר אלוהים יהיה הנער מן הבטן, והוא יחל את הנזירות הזאת. אם זה ככה, אז אולי זה מסביר למה היא שמעה את המילים האחרות. איך היא מתארת את זה? כי נזיר אלוהים יהיה הנער מן הבטן עד יום מותו. כשאנחנו יודעים שיום מותו הגיע בעילה שהוא חילל את הנזירות שלו.
על איך יחל, ולא, אז...
לא יחל ברוך, מה זה?
את ישראל וכדה, והוא יחל.
אה, לא, כן.
זה לא עושה את... כן. מה זה? זה מסיבת...
לא, ברור שהיחל הזה גם זה השואל.
קוראים לזה, וזה היתרון בקריאה הספרותית, שהיא לדעתי הקריאה שדורשים מאיתנו. כן? קריאה ספרותית היא לא קריאה שקורית ככה. כלומר, כשאנחנו קוראים את כל הסיפור, ואז בוחנים רק שנייה, זה נמצא כאן, זה נמצא כאן, זה נמצא כאן, אז אם זה היה לפני זה, זה אומר שככה. קריאה ספרותית זה אומר שכשאתה קורא את זה, אתה בעצם מציף את כל הרעיונות וכל זה. למה אני אומר את זה? כי יש דבר כזה שנקרא משמע זמני. יש הרי למילה כל מיני משמעים, נכון? יש את המשמע הלקסיקלי, המושגי, שזה בעצם מה שבדרך כלל אנשים עושים כשהם קוראים למה שהם עושים פשט. אם כתוב על יוסף, כי גונוב גונבתי מארץ העברים, וגם פה לא עשיתי מאומה כי שמו אותי בבור. כן? אז אומרים, טוב, גם פה לא עשיתי מאומה כי שמו אותי בבור, אז ברור שפה הבור לא מתכוון לבור מים, אלא לכלב. כי גם פה לא עשיתי מאומה כי שמו אותי בבור. אבל קריאה ספרותית תגיד, טוב, אי אפשר לפספס את זה שהוא קורא לכלב שלו בור, ומשווה הרי למה שעשו לי שם, וגם פה לא עשיתי מאומה. ברור שהוא רומז פה גם לבור מים. שזה משמע נלווה. שהוא לא המשמע... טקסטואלי הפשוט הסיפורי.
זה משחק מילים שם.
זה משחק מילים מכוון, שרומז להשוואה בין שתי הבורות.
אני לא פרקת למינו...
אה, את זה הוא אומר לשר המשקים. כן, תגיד לפרעה ש... כשתלך, תגיד לפרעה ש...
המקרא קורא לכלת אלו פה.
פה? אה, לא, לא.
רק יוסף.
רק יוסף. ודווקא בפסוק שהוא משווה בין מה שעשו שם למה שעשו לי פה. גם פה לא עשיתי מאומה כי שמו אותי בבור. מה זה?
מה
הוא אומר? הוא אומר, תגיד לפרעה, תזכיר את שמי לפרעה, כי גונוב גונבתי מארץ העברים, וגם פה לא עשיתי מאומה. בקיצור, אני חף מפשע, תדבר איתו כשתצא.
ויש לו איזה צורך פסיכולוגי כזה לקרוא לכלא שלו פה.
שוב. חלק בין מה שהוא עשה בפועל לבין מה שכתוב ספרותית. יכול להיות שגם כשהוא ספרותית, כאילו ספרותית, גם היסטורית, הוא בא ועשה משחק מילים. לך תדע, כן? הוא היה מספיק חכם כדי לעשות דברים כאלה, אבל אני לא רואה סיבה לומר את זה. כלומר, בא כתוב ומכניס לו לפה את המילה בור, שהוא יכול להיות שאמר בית כלא, אבל הוא החליף את זה בבור, שזה אותו משמעות. כי יש לזה עוד משמעות. ולמה אני אומר את זה? כי זה משמע נלווה. עכשיו, יש משמעים נלווים שהם משמעים לשוניים, יש משמעים רגשיים, יש עוד. כלומר, למשל, הדוגמה שתמיד מביאים זה אצל דינה. כן, ויקח אותה בשכם בן חמור, ויצא כתוב שמה, וישכב אותה ויענה. כן, אז וישכב אותה זה לכאורה מתאר טכנית מה קרה, למרות שיש כאלה שיחלקו בין איתה או אימה לאותה. אבל ויענה זה אותו דבר בדיוק, מה הוא עשה, הוא שכב איתה. אבל יש לזה ערך מוסף, רגשי מסוים שמתאר יותר חוזק ואונס. הכי בולט זה איך שיעקב שמע את זה. ויעקב שמע כי דימה את דינה ביתו. כלומר, הוא מתאר את אותו אירוע. מה קרה? הוא אנס את דינה.
יעקב היה את ההלכה.
לא, להפך. איש ההלכה יגיד, הוא אנס אותה. כן? הוא בא אליה כביכול בשופרת. לא, הוא תימא אותה, זה כבר הערכה של מה שהוא עשה. נכון? מה שהוא עשה היה לטמא. היה להוציא אותה מאיזושהי רמה מסוימת, להוריד אותה. אתה מבין שיש כבר הערכה נוספת? שהיא כבר משמע נלווה, משמע תחומי, כי זה נכניס אותנו לתחום של קדושה, של טהרה, כל דברים כאלה. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי יש מקומות שבהם יש משמע זמני, כמו פה, וכמו למשל, יש כאלה שיגידו בסדום. בסדום כתוב, אחרי ש... וישלחו אנשים את ידם.
כן.
אז שם גם אתה מצפה בהתחלה, אתה שומע משהו מסוים, ואז זה משתנה. אבל זה היה חשוב מאוד להציף את הרעיון הזה, כלומר, הכותב כתב כאן כדי ש... תחשוב על זה, ואז זה לא משנה שאחרי זה משתנה, ואתה מבין, אה, זה היה ככה. אבל יש לך את זה בראש. אז גם כאן, עולים רעיון.
אני לא יודע, הקהל נכנס למטאתם ועוד הלו זה לא הענתם
לא, זה לא מטא, זה לא מטא, זה מתאר את האנשים בסדום, ואתה מתאר את האנשים בסדום, ופתאום אחרי זה אתה מתאר את האנשים האחרים. באותו לשם אתה אומר את זה. שם אפשר לדון בזה, אני לא אדון בזה עכשיו, אבל כאן מה זה נותן? זה נותן לך את ההעלאה של הרעיון שיכול להיות שהוא יחלל את הנזירות. כלומר זה הרמז, זה כבר עכשיו רומז לך לעתיד. הקורא עכשיו כבר מתחיל להרגיש שאוקיי, הדבר הזה לא הולך להצליח כל כך. עוד הרמז כזה יהיה במילים, יהיה נער מן הבטן עד יום מותו. כן, שהוא יהיה נזיר עד יום מותו. למה היא מוסיפה את זה? היא רומזת ליום מותו, שאנחנו, בוא נגיד, היא רומזת לנסיבות הטרגיות. איך, מה, מו נקרא, אבל כבר עכשיו אנחנו קוראים במין חרדה של אוי ואי, שוב הסיפור הולך להתבאס, כאילו, להרס, כאילו, אנחנו כבר מקבלים איזו תחושה כאן של זה. אוקיי, אז ההשוואה ליצחק, וזה בערך מה שהביא לנו, מין סיפור שלא ברור למה כל כך משקיעים בו עם איש אלוהים וכולי. אבל נשים את זה שנייה בצד, נחזור לזה אחרי. אז בואו רק נחזור לעניין שאתה הזכרת מקודם בשם יש אומרים, לרב מדן. שכמו שאמרנו, יש פה כמה ביטויים, מעין רמיזות מיניות כאלה שקשה לפספס. למשל, ותבוא האישה ותאמר לאישה לאמור אישה, אתם שמעתם את זה?
כן, הוא בא אליי.
לא, עזוב את הבא אליי, מגיע לזה. אבל, ותבוא האישה, ותאמר לאישה, למור, אישה האלוהים, מה שזה עושה זה משווה בין שלושתם, נכון? יש את האישה ואת אישה ואישה האלוהים. עכשיו, יש פה במידה מסוימת מעין השוואה בין שני האישים. וההשוואה הזאת ממשיכה כמובן, באיש האלוהים בא אליי. והוא גם נראה טוב. הוא מראה הוא כמראה מלאך האלוהים נורא מאוד. ואם אתה רוצה להיכנס בו, אז תדע לך שאני לא שאלתי אותו מאיפה הוא, ואת שמו לא יגיד לי. אז אני לא... בא, הלך, נגמר. זה מאוד מעניין למה היא אומרת לו בכלל את זה, ולא שאלתי אוהי מי זה הוא, ואת שמו לא יגיד לי מה זה.
לא, הוא שואל מי זה.
אה, הוא שאל את זה. כן, זה אפשרות, ואז היא עונה לו את כל זה. אבל צריך לזכור מה שיהיה אחרי זה. כלומר, אנחנו בהמשך הרי הוא ישאל את שמו. ויהיה על זה דיון, זה כבר איזה מין רמז מטרים, והיא אומרת לו, אני לא שאלתי את השם, והוא כן שואל את השם. כלומר, כשנגיע לשם, אנחנו נופתע מאוד לגלות שהוא שואל את השם, ואז אנחנו מבינים שיש לו איזה חוסר הבנה מסוים של המלאך. בכל אופן, לגבי ולא שאלתי או אם זה הוא, יכול להיות שיש פה איזה מין מדרש שם של המקום שהם נמצאים בו, אשתאול. כן, יש צורה ויש אשתאול, בין צורה ובין אשתאול, אז זה לא שאלתי או אם זה הוא. אוקיי, זה מה הוא אמר לי? והוא אמר לי, הנה אחריו, יולד בן. כן, הגיע לאיש האלוהים, ומה הוא אמר לי? יהיה לך בן. ואתה אל תשתי יין ושכר, ואת אוכלי כל טומאה. כי נזיר אלוהים יהיה הנער מן הבטן עד יום אותו. אוקיי, אז הוא נותן להבין פקודות על זה. עכשיו, מנוח, אם אנחנו ממשיכים בקריאה של אברבנאל, מרגיש שיש פה רק שנייה איזה מין התעלמות ממנו. כאילו, מי פה האבא? אז ואתה מנוח על השם ואמר, ואומר לו, איש האלוהים אשר שלחת, יבוא נעוד אלינו. לא בא אליי, אלא יבוא אלינו. כן? יבוא אלינו ויורנו מה נעשה לנער היולד. אז וישמע אלוהים בקול מנוח, ויבוא מלאך אלוהים עוד אל האישה. אז הוא שמע בקול מנוח, הוא אמר יבוא אלינו. ואז הוא אומר, וישמע אלוהים בקול מנוח, ויבוא מלאך אלוהים עוד אל האישה. וזה מודגש, ויבוא אל האישה, והיא יושבת בסדר, מנוח אישה אין אימא. זה מכוון, ברור שזה לטובת העניין, ואי אפשר שלא להיזכר כי בשדה מצאה. כלומר, אישה שנמצאת לבד בשדה עם מישהו, זה אווירה מאוד טעונה. אז כן, מנוח אישה אין אימא. אוקיי, ותמהר האישה ואתה רוצה את הגט לאישה. כן, וימהר אברהם האוהל אל שרה, אם זה מזכיר לכם אז אולי. וירוץ ואל הבקר רץ אברהם. יש פה ממש תיאור כזה מאוד... עכשיו, ותגד לאישה, שהשורש נגד, כלומר להגיד, שהופיע כבר מקודם, ואת שמו לא הגיד לי, תזכרו אותו, כי הוא הולך לחזור ביתר שאת בפרקים הבאים. כבר היום אנחנו נגיד מה זה אומר אולי, אבל זה ביטוי שהולך לחזור הרבה, על להגיד את זה. את שמו לא הגיד לי, הוא לא גילה לי. כן, ופה ותגד לאישה למור. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי מה זה ותגד לאישה למור? ותומר לאישה, למה ותגד לאישה למור? מקודם זה היה בתומר.
ותגד לאישה
ותומר אליו. אוקיי, כן. ותגד לאישה ותומר אליו. אבל מקודם היה ותומר לאישה למור. למה צריך להשתמש בותגד? מה השתנה? בכל מקום אחר הייתי עובר על זה כאילו למצמץ אפילו. אבל כאן, אני חושב שזאת שאלה שצריכה להישאל, וכשנסיים את המעבר אז אנחנו נגיד גם למה. כאילו, ותגד הזה הוא מאוד חריג, בין כל ההגדות בסיפור שמשון. אז בתום אומר לה, והנה נראה אליי האיש אשר בא ביום אליי. כן, בא ביום, מי שרוצה למצוא בזה עוד רמז, אז על החשבון. בכל אופן, כאן נגמר התיאור של ה... אפשר לקרוא לזה מצג, אבל כל תיאור היא התגלות. כן, זה מתחיל בוירה מלאך השם אל האישה, וזה נגמר, הנה נראה אליי האיש. כלומר, הוא נראה אל האישה בפעם הראשונה, ונראה אליה בפעם השנייה, בשני המקרים היא הולכת ומספרת לבעלה. ויקום וילך מנוח אחרי אשתו. מה זה וילך מנוח אחרי אשתו, דרך אגב? מכירים את האברבנל הזה? אותו רעיון כמו מקודם. הוא חשד שמה יש שם איזה סיפור לא ברור, אז הוא הלך אחרי אשתו, ככה לקח איזה מין דבר זה, כדי שהיא תגיע למקום בלעדיו, והוא יראה האם המלאך עושה לה כל מיני דברים. אבל זה באמת כאילו, האברבנל הזה הוא מאוד חריג בבוטות שלו, אבל זה באמת מוזר, מה זה וילך מנוח אחרי אשתו? אז יש הרבה יותר מודרני, נקרא לזה ככה, שמנסים למצוא בזה איזה רעיון עקרוני בסיפור. מנוח הולך אחרי אשתו. כן? כלומר, האישה היא זאת שמנהלת את העניינים, והוא הולך אחריה. ויש בזה משהו הרי בסופו של דבר. הרי עד סוף הסיפור, כן? הרי איך נגמר הסיפור? בזה שהמלאך עולה, ואז מנוח אומר, מות נמות, כאילו אם ראינו. ואז אישה אומרת, לא, 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 אם הוא היה רוצה להרוג אותנו, אז הוא לא היה מראה לנו כל זה וכו'. כן, שזה בעצמו גם כן, לכאורה מראה על הבנה מוחלטת, אבל מראה על חוסר לוגיקה מסוים, אבל אנחנו נגיד. אוקיי, אז עד לפה בעצם ההתגלות. מה יצא לנו מכאן? יש לנו תיאור של הנזירות וההבטחה וכולי, והסיפור של מנוח, שלכאורה חושד, או לא יודע אם חושד, אבל יש פה בדיוק איזה רמזים לכאילו. אבל אנחנו עברנו רק בערך חצי סיפור, נכון? אם בפרק שלנו יש 25 פסוקים, אז עברנו פחות מחצי סיפור, וסיימנו בעצם את ענייני שמשון כמעט. הרוב הסיפור עכשיו הולך לעסוק בשאלה מי זה המלאך והאם מנוח ישים לב, אז זה כבר מראה שהמוקד של הסיפור הוא לא הלידה, שזה כבר אמרנו שזה לא, ואפילו לא התפקידים של האישה בעקבות הלידה, נזירות וכל העניין הזה, אלא גם זה משני. וכל הדיון הולך לעסוק במנוח ובשאלה אם הוא יודע מה קורה. ועוד מעט נראה שגם החצי שכבר קראנו קשור לזה. אבל בואו נקרא את החצי השני. אז הוא כבר שואל את האיש, ויאמר לו, אתה האיש אשר דיברת אל האישה? ויאמר, אני. כן, זה מעניין, כי מקודם היא אמרה, נראה אליי האיש אשר בא ויום אליי. אז וירא מלאך. המלאך הזה נראה אל האישה, המלאך הזה בא אל האישה. אבל מנוח משתדל שלא להשתמש בביטוי הזה. הוא אומר, אתה האיש אשר דיברת אל האישה? ויאמר, אני. ויאמר מנוח, אתה יבוא דבריך, מה יהיה משפט הנער ומעשהו? נכון? הרי הוא עתר להשם, ובקש ממנו, תביא אותו עוד פעם, ויורנו מה נעשה לנער היולד. כלומר, מה הוא רוצה לדעת? מה יהיה עם הנער? יש לנו פה נער שיוולד, אפילו שמע שהוא הולך להושיע את ישראל, אז מה יהיה משפט הנער ומעשהו? ויאמר מלאך השם אל מנוח, מכל אשר אמרתי לאישה תשמר. מכל אשר יצא מגפן היין לא תאכל, ויין משחר אל תשת, וכל תומה אל תאכל, כל אשר ציוותיה תשמור. מה חסר? מה הוא עושה עם הנער? זה מה שהוא שאל. ומה המלאך אומר לו?
שהיא לא תעשה.
אמרתי לו אישה מה היא צריכה לעשות.
כלומר, אני לא הולך לחזור למה שאמרתי אותו. אז למה הוא צריך לומר את זה? כן, לכאורה זה ממש מיותר. חזרה, לא רק חזרה, אלא פתאום התברר שיש פה עוד דברים שהוא לא אמר מקודם. כל מיני פרטי פרטים. תשבו את זה לנעתכם בבית, אבל זה באמת שיעורי בית. אבל יש פה פרטי פרטים קטנים שמוסיפים כמה נקודות. כן, אבל זה לא, שוב, זה לא משנה, כל שעצה מגפן היין, יש פה כמה דברים, וזה גם יותר דומה לענייני נזירות במדבר. אבל יש כאן לכאורה, חזרה מיותרת. למה צריך לומר שוב את אותו הדבר? אז שוב, פה אני מתלבט בעניין. אבל אני חושב שיש סיבה לחשוד שכל ההבנה הזאת לא נכונה. כלומר, הוא לא אומר בכלל שום דבר לגבי אישה. מה הוא אומר?
שהטשט זה בגוף שני, ולא
שלישי. למעשה, את כל מה שהוא אומר, אפשר מהתחלה עד הסוף לקרוא בגוף שני. ואפילו יותר קל. כי הרי אל תאכל, זה נשמע יותר כמו נוכח. אל תאכל, אל טשט, נשמע יותר כאילו זה. אל טשט היא, זה נשמע קצת מוזר. זה אפשרי, יש דברים כאלה בתנ"ך, אבל זה יותר חריג. ואם מבינים את זה ככה, אז הוא בא בעצם ואומר למנוח...
שאלת קיטבג.
אני לא יודע אם זה קריאת קיטבג, אני חושב שזה הפתרון לכל מה שדיברנו מקודם. הוא אומר לו, מכל אשר אמרתי לאישה, תשמר, אתה. מכל אשר יצא מגפן היין, לא תאכל. ויין משחר אל טשט, וכל טומאה אל תאכל. כל אשר ציוותיה, תשמור. אתה גם צריך לשמור. אם זה נכון, אז מה בעצם זה אומר?
זה מה שאתה באת ושאלת מה צריך לעשות, עכשיו גם אתה צריך.
זה ברמה מאוד מאוד טכנית. מה זה אומר מבחינת כל הסיפור שראינו עד עכשיו, שמנוח חושד וכו'.
שזה
אמור להביאו לשם אבא. הוא אבא. אם מכניסים אותו לתמונה, אתה גם צריך לשמור. זה אומר, אתה אבא, אל תחשוד פה בשום דבר. אם זה נכון. כלומר, בעצם פה מכניסים את מנוח לסיפור של הנזירות. מכניסים אותו קצת יותר לתמונה. כן? כשבהתחלה הוא היה לגמרי בחוץ, ומלאך האלוהים בכלל הגיע לאישה. ואז אחרי שמנוח שומע על זה, אז מלאך האלוהים מגיע בגללו, אבל אל האישה. עכשיו המלאך מכניס אותו קצת לתוך התמונה. ואומר לו, גם אתה עכשיו חלק מהתמונה. שזה מאוד משמעותי. וזה יותר חשוב מאשר לענות על השאלה התכלס של מה יהיה משפט הנער ומה עשו. כי הרי אני חושב שזה בעצם הייתה שאלה שנמצאת בסאב קונטקסט של משפט הנער מעשהו. כלומר, למה הוא רוצה לדעת מה יהיה משפט הנער מעשהו? הוא יודע, הוא יהיה נזיר והוא יושב את ישראל. הוא רוצה בעצם לשמוע יותר כדי להיות קשור. כן? ואז הוא אומר, טוב, אתה תהיה לגמרי קשור, אתה אבא. ואכן אנחנו יודעים.
הוא לא באמת היה צריך את זה כדי לקטל את סימסון, כן, אבל זה סיפור כזה סורך פסיכולוגי.
מה? מה שהמלאך אומר לו? מה שהמלאך אומר לו זה רק בשביל לספק אותו פסיכולוגית?
כן. את רוצה לעלות על התורה טוב, נונה.
למה אתה אומר ככה?
כי אם הנוח לא היה מטפל, לא היה סבבה, הצפירה הרבה, אתם צורח לנו ונדר. יש את הפחס מועד, לא היה את הקלות הסיניה, אלא מה? מנוח, לא, למה מה קרה? את התקן אני לא בעיין את המנוח לעצם. זאת אומרת, יבוא נעות אלו, טוב, אם אתה לא עושה כך,
אז השאלה היא אם את כל מה שכתוב פה אפשר לקרוא בצורה כזאת צינית. כלומר שבסדר, הוא נעתר, הוא עתר להשם רק בגלל שהוא רצה קצת, ואז אמרו לו טוב בסדר. אפשר להציג את התורה בדרפה? כן. התפילה הזאת הייתה דבר חשוב מאוד, שמראה עד כמה הוא אדם רציני וחשוב שצריך לתת לו את זה. ולכן נתנו לו את זה, הוא עכשיו חלק מהעניין. עכשיו יותר מזה אני אגיד לך, מה הסיבה לזה שהאישה בכלל צריכה להתנזר גם כן? למה?
יותר מכל פרסת הריסה זה את עולם עוד, את הלטה.
אני עוד לא יודע, אבל הסיבה לכך כתובה במפורש, אז לא צריך להתלבט. למה? כי הנה אחריו ילד בן, והוא יהיה נזיר אלוהים מן הבטן. מה זה מהבטן? זה אומר שגם בבטן הוא יהיה נזיר, איך הוא יהיה בבטן נזיר? כי אמא שלו היא נזירה. עכשיו, אם היא תמשיך אחרי זה עד עולם או לא, אני לא יודע, אין לי מושג. כי יש פה חיסרון אחד שאנחנו בגללו לא יכולים להשוות בין זה לבין נזיר רגיל. כי נזיר רגיל, הרי מה הוא עושה? הוא נודר להיות נזיר. הוא מחליט להיות נזיר. פה יש לנו דבר שמוזר ביותר, שנזיר, שלא נדם להיות נזיר. עכשיו, מילי האישה, עוד לפחות אומרים לה, תהי נזירה, והיא אומרת לו, בסדר. שמשון פשוט נולד ואומרים לו, אתה נזיר. הוא לא מכיר משהו אחר. אז יש פה חריגה ברורה, ולכן אי אפשר לדעת אם זה נגמר מתישהו הנדר הזה או לא, אי אפשר. אז זה באמת קצת מוזר. אבל אם זה ככה, אז בזה שאומרים למנוח לעשות את זה, זה לא סתם איזה מין טוב בסדר גם אתה. אלא בעצם גם כבר מהזרע של האבא הוא כבר יהיה נזיר. גם האבא שלו הוא נזיר, ואז הכל נזיר.
זה כאילו...
מה?
אביה עוד לא אותך.
למה לומר שהיא קרתה? כתוב אינך הרב יולד בן, לא כתוב מתי, לא כתוב בכלל, זה בניגוד לסיפורים אחרים שכתוב בעוד שנה, למועד הזה בשנה אחרת, כעת חיה, אז פה לא כתוב. אז אי אפשר לדעת, כן? יהיה לך בן, מתישהו. עכשיו, זה חשוב מאוד המתישהו הזה, אבל נגיע לזה עוד מעט. אז זה בעצם הסיפור של הלידה. מכניסים פה את מנוח קצת יותר. אבל מנוח ממשיך, יש פה עוד המשך של דו-שיח. ויאמר מנוח אל מלאך השם, נעצר ענה אותך, אולי פה גם משחק מילים על צורה, ונעשה לפניך גדיזים. כן, הוא מציע לו, בוא תאכל. ויאמר מלאך השם אל מנוח, אם תעצרני, לא אוכל בלחמך, ואם תעשה עולה, להשם תעלנה. עכשיו, מקודם הוא אמר שהוא יעשה עולה, הרי ברור שאם הוא עושה עולה, אז יעלה להשם. כלומר, מה לאיש הזה? ברור שעולה זה עולה, זה עולה כלי להשם, אי אפשר לאכול. אז כנראה שצריך לקרוא את זה, הרי מה אמר מנוח? נעצרנה אותך ונעשה לפניך גדיזים. נעצור ונעשה. אז כאן הוא עונה לו בשני הצדדים. אם תעצרני, לא אוכל בלחמך. ואם תעשה, עולה להשם תעלה. אז יכול להיות שכך צריך לקרוא את זה. ומסכמים את כל הדו-שיח הזה, כי לא ידע מנוח כי מלך השם. עכשיו, בזה שהכתוב דורש, הוא ממש מתעקש לכתוב שמנוח לא ידע שזה מלאך השם, אומר שזה מאוד חשוב עכשיו. שימו לב, מנוח לא יודע שזה מלאך השם. ויום המנוח אל מלאך השם, מי שמך, יעבוד דברך וכיבוד בנך. בסדר, אתה לא רוצה לאכול, אז תגיד מה השם שלך. כדי שכשיבוא הדבר הזה, ואנחנו נגלה שאתה צודק, אז נכבד אותך. ויאמר לו מלאך השם, למה זה תשאל לשמי? והוא פלי. עכשיו, האם והוא פלי זה חלק מדברי המלאך או לא? זה קשה לדעת. אבל דבר אחד ברור, יש פה הרמז מכוון לסיפור אחר.
יעקב?
יעקב, למה זה תשאל לשמי? ויברך אותו שם, נכון? נגיד אנשי וכולי, כי שרית עם אלוהים עם אנשים, כלומר, הוא נלחם עם מלאך ומנצח. אפשר אולי אפילו ללכת רחוק ולהגיד שגם מנוח פה במידה מסוימת נלחם בדיבייט אולי אפילו, עם מלאך. אבל אני לא יודע אם ננצח או לא מנצח, אבל הוא מצליח להוציא משהו בסופו של דבר מעניין. מה שכן, זה מדגיש שוב את עניין החוסר ידיעה. עכשיו, זה מעניין שיש פה את הלמה זה תשאל לשמי, שקשור לפנואל, שראיתי אלוהים פנים לפנים, כי כל הסיפור הזה, שעכשיו אנחנו קוראים, החצי הזה של הסיפור, דומה מאוד לסיפור ש... היה מקודם, איזה סיפור? עשר ושופטים? יש משהו הרבה יותר מוכר.
גדעון
הרי גם כן בא אליו מלאך ואומר לו, אתה תושיע. אז הוא לא אומר הבן של אושיע, הוא אומר, אתה תושיע. ותזכרו את ההבדל הזה, הוא מאוד משמעותי. שוב, אני אוסף ככה את כל הנתונים המשמעותיים ונאסוף את הביחד בסוף. אז יש לנו מלאך שאומר לו שהוא הולך להושיע, והוא אומר לו, טוב, בוא אני אביא לך מנחה, והוא מביא מנחה, ובסוף הוא גם עולה בלער בשמיים, ואז הוא יודע שזה היה מלאך, והוא אומר, או, השם אלוקים, כי על כן ראיתי מלאך השם פנים אל פנים.
גם כשהוא מביא מנחה, הוא אומר לו, אתה עושה את זה לא כמו שצריך.
כן, אבל שמה זה לא כמו שצריך במובן הזה. טוב, האמת, שם, טוב, גם שם בעצם יש את אותה התלבטות, האם הוא בהתחלה מתכוון לאוכל, או מראש מתכוון למנחה להשם, ורוצה לעשות רק עוד. לראות את האות ש... כי הוא מבקש אות שם, זה סיפור אחר. אבל גם שם אפשר לומר, הוא לא יודע שזה מלאך. אז יש בזה דמיון מסוים, ושני המקומות האלה לוקחים איזשהו הרמז לסיפור יעקב והמלאך שם. והרמזים שונים, שלא נגיד שזה לקוח סיפור אחד מהשני, אלא שניהם לוקחים משם. אז מאוד מעניין. בכל אופן, החוסר ידיעה פה היא מאוד משמעותית על ידי ההשוואה לשם. לוקחים את ה... פה, אצלנו או שם? בגדעון או אצלנו? בגדעון זה השם אלוקים, כי ראיתי מלאך השם פנים לפנים. אז יש ודאי ציטוט של יעקב. בכל אופן, אז פה הוא שואל אותו, למה זה תשאל לשמי? ועכשיו לכאורה אמרנו, מנוח להבין. למה זה תשאל לשמי? אז הוא אמור לענות לו, לא יודע מה. למה זה תשאל לשמי? אם אנחנו ממשיכים ואומרים, והוא פלי, אז קל וחומר, זה אומר שכנראה אין סיבה לשאול את השם שלו. כלומר, מה, 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 מה זה השאלה הזאת בכלל? כלומר, הוא רומז לו בעצם שהוא מלאך. עכשיו, בעיקר כשהוא מצטט לו את יעקב, הוא אומר לו, אתה לא זוכר את הסיפור ביעקב? מכאן ידעו חז"ל שהוא היה מארץ. שמנוח המארץ, כי אומרים לו, למה זה תשאל לשמי? והוא לא מבין שזה מלאך. אז... בכל אופן, בהקשר הזה, היינו מצפים כבר כאן, שהוא יבין, אוקיי, עכשיו הוא יודע שזה מלאך השם. ולא. מכיוון שיש לנו ממש פסוק מפורש מתי הוא יודע, אז אנחנו יודעים שעכשיו הוא לא. אז הוא ממשיך עם מעשיו, ויקח מנוח את גדי העיזים ואת המנחה, הוא הוסיף גם מנחה, ויעל על הצור להשם, הוא מפליא לעשות, הוא מנוח ואשתו רואים. כן, זה בעצם כלל ואחריו פרט. כלומר, הוא הפליא לעשות ומנוח ואשתו רואים. מה הוא עשה? פלי, מפליא, ויש עוד רמז קטן, מה זה עוד יכול להוביל אותנו המפליא הזה? גם כי יפליא מן דור נדר נזיר. כן, כלומר, יש פה נזירות, והנה יש פה מישהו שמפליא. זה מעניין. הוא מפליא לעשות ומנוח משתורי. ויהי ועלות על להב מעל המזבח השמיימה, ויעל מלאך השם בלהב המזבח. ומנוח ואשתו רואים, חוזרים על הביטוי הזה, ויפלו על פניהם ארצה. כן, אז הוא מפליא לעשות ומנוח ואשתו רואים, ומנוח ואשתו רואים ויפלו על פניהם ארצה. כן, ויפלו על פניהם, אפשר לשמוע את המפליא הזה. אז זה, ואז, ולא יסף עוד מלאך השם להיראו אל מנוח ואל אשתו, אז ידע מנוח כי מלאך השם. כן, מתי הוא ידע?
כשהוא לא
הוסיף לה... מתי? הרי לא להוסיף זה משהו שתמיד עושה. אין יותר זמן, אין נקודת זמן שבה הוא לא הוסיף ל... לא יסף להיראו. אלא כנראה, כמו מקודם...
אני אלה, הוא אלה, לא הבנתי בדיון מה שקרה, היה
כאן... היה אש במזבח, ואז הוא עלה ולאב המזבח.
ואז הוא... לא היה כאן אמת, הלב נהרג.
לא היה?
לא היה כאן אמת.
כאילו שהוא נעלם ולא ידעו, שמו לב לזה.
כן. הוא עולה לנהר השמיימה, ואז הם נופלים על פניהם, ואז הוא לא המשיך להרגע, ואז הוא לא חזר.
ואז מסכמים את הכל, ואומרים, כל זה קרה, ואז, חוזרים שנייה אל הנקודה שהוא נעלם, אז ידע מנוח כי מלאך השם. וזה, הוא נעלם מול העיניים שלי, אז זה כנראה מלאך. כן? בדומה גם למקודם דרך אגב. כשהוא לא ידע מנוח כי מלאך השם, גם כן יש אותה בעיה.
זה נראה לך פתוח, היית מצפה שזה יהיה, או הוא עלה בלעבה שמיים ונפלו על פניהם ומנוח ידע שזה מלאך השם. והמלאך לא חוזר.
ודאי.
פה הוא עלה בשביל הבא שמיים, אבל לא חוזר, אבל נפלו על פניהם
ומנוח. לא, אני מסכים שזה צריך להיות לכאורה במקום המדויק שזה קרה. אבל שני הפסוקים שהם, כי לא ידע מנוח כי מלאך השם, ואז ידע מנוח כי מלאך השם, שברור שהם בריאקציה אחד עם השני, כן, הם בעצם הם כאילו מאמרים מוסגרים כאלה, שאומרים לך פה הוא ידע, פה הוא לא ידע. והם תמיד נאמרים אחרי הקטע שמתואר. כלומר, בהתחלה הוא שואל את מלאך השם, נעצרה נא אותך ונעשה לפניך דיזים. וזה מה שמוכיח שהוא לא יודע שזה מלאך השם. בוא תאכל איתנו. ודרך אגב, בסיפור הולדת יצחק, המלאכים דווקא מסכימים. למרות שהם מלאכים. כן, זאת אומרת ששם הם דווקא בעד, ופה לא. ובכל אופן, אבל זה יותר מתבקש האפשרות הזאת, שהם לא יישארו. ואז ביום המלאך השם למנוח, אם תעצרני, לא אוכל בלחמך. ואם תעשה עולה, להשם תעלמה. כי לא ידע מנוח כי מלך השם הוא. הוא אמר לו את זה כי לא ידע מנוח. לא, לא, הוא עשה את מה שהוא עשה. מנוח שאל את מה שהוא שאל וביקש את מה שהוא ביקש. כי לא ידע מנוח כי מלך השם הוא. והמלך עונה לו תשובה שאמורה להוכיח לו שזה מלך השם. כן, אז יש פה איזה מין דבר. דרך אגב, זה מעניין שגם המלאך לא אוכל. כמו שהוא מבקש גם משניהם. אבל זה סתם מין איזה רמז ספרותי קטן. אז גם פה זה נאמר בסוף הקטע, וגם שם כשהוא יודע שמלך השם, אז גם כזה נאמר בסוף הקטע. אז יש פה איזו נקודה שהוא לא יודע, והנה עכשיו הוא יודע. והוא מסיים, ויאמר מנוח אל אשתו, מות נמות כי אלוהים ראינו. עכשיו אחרי שהוא יודע שזה מלך, אז הוא מבין סוף סוף את המסקנה המתבקשת. טוב, אנחנו הולכים למות. כן, יש כאלה שניסו לקרוא את זה כמות נמות, בואו נמות. אבל זה לא יודע אני מבקש.
כאילו מה? ראיתי כל השאר שלנו, כמה כדאי.
כן, עכשיו שימו לב, כמה חשוב.
שענב אותו להפיך את התות מהתורה, כאילו אברהם אברהם על האחר מלו. כאילו מאיפה זה מתחיל כזה?
מאיפה זה מתחיל?
סברה,
פריו, אתו, מגרם, לא, יש כמה דברים מקומות לקשר. דבר ראשון, המקור הבסיסי שממנו מתחילים כולם, זה לא תוכל לראות את פניי, כי לא יראני האדם בחי. עכשיו שם זה על השם, אבל זה מראה שקשר עם התגלויות אלוקיות או נשגבות, טרנסצנדנטליות, יוצר חשש למוות. עכשיו זה מעניין, טוב, נכון, שנייה, נגיע לשם. יש שם בסיפור, נשאיר לשני המצד, נסיים לקרוא ואז נחזור לשם ונסיים. אז יש כנראה איזה מין תפיסה כזאת שגם גדעון חושש ממנה. כן, השם אלוקים, כן, ראיתי מלאך אלוהים פנים לפנים. כן, הוא חושש לחייו, ובא השם ואומר לו, אל תירא, לא תמות. שלום לך, אל תירא, לא תמות. כן, אבל יש חשש כזה. ותאמר לו אשתו, היא אומרת לו בצורה לוגית, לכאורה. לו חפץ השם לעמיתנו, לא לקח מידינו עולה ומנחה, ולא הראינו את כל אלה, וכעת לא השמיענו כזאת. מה הלוגיקה אומרת? הסברה הכי לוגית שאני הייתי אומר זה, טוב, באים ואומרים לך, יהיה לך בן, זאת אומרת שאת תשארי בחיים. אבל זה לא מה שהיא אומרת. היא אומרת, אם הוא רוצה להמית אותנו, הוא לא היה קודם לוקח עולה ומנחה. שזה מעניין, כלומר, זה אומר שהיא מאמינה שהאל שלה הוא מוסרי, שזה חידוש בעולם הכנעני, כלומר, היא מאמינה בהשם כמו שאנחנו מכירים, כלומר, אל מוסרי וטוב, שהוא לא יבקש מישהו לא מנחה ואז נחסל אותו. זה לא יפה. ודבר נוסף, והוא עוד יותר מוזר, אם הוא חפש לעמיתנו, אז הוא לא הראינו את כל אלה. את מה?
את הניסים.
מה?
את האש.
את האש, את הניסים, או את המלאך אפילו, כן? הבעיה היא שזה החשש הרי של מנוח. למה הוא חושש למות? כי השם הראה לו את כל זה. כן? מות נמות כי אלוהים ראינו. ואז הוא בא ואומר לו, לא, אם הוא רוצה להעמיד אותנו, לא ימראה לנו את כל זה.
לא, אבל ימראה...
את המלאך אבל לא את האש.
כן, עכשיו אנחנו נדע להיזהר.
אם זה מספק אותך, אז בסדר.
עכשיו אנחנו נדע להיזהר.
אהה, כן.
לא היינו יודעים של מלאך, אז היינו ממשיכים לדום בום.
אז יש פה איזושהי נימה של איזה. אז האישה קצת מבינה יותר, אבל שניהם לא ידעו שזה מלאך עד עכשיו. ככה זה נראה. אז למה רק על מנוח נאמר, כי לא ידע מנוח, ואז ידע מנוח?
כי רק מנוח התנהג, כאילו ההתנהגות של מנוח מבעת מזה שהוא לא ידע ההתנהגות של האישה.
אין התנהגות של האישה, זה התשובה.
מה זה ההתנהגות? האישה? זה לא, זה גם לא כזה קריטי, האמת אם זה מלאך או שזה נביא.
שוב, זה פשוט הראייה האחרונה של... מוכיחה שבעצם מה שאומרים על הסיפור הזה, שהדמות הראשית שלו זה האישה, זה פשוט לא נכון. כלומר, בדרך כלל תמיד שואלים על הסיפור הזה, רק שנייה, מה היא הדמות הראשית? ואז כולם אומרים מנוח, ואז אומרים, לא, 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 זאת האישה. ואז מראים, אז גם האישה היא הדמות המרכזית וכו'. וזה כמובן גורניש, מתגורניש, כי האישה הרי היא דמות משנית. זה שהיא נראית יותר טוב מבעלה, היא דמות יותר חיובית, כלומר, היא יותר מבינה, יותר זה, לא הופך אותה לדמות ראשית. הדמות שעוברת את השינוי, הדמות שעוקבים אחריה, זה מנוח. הדמות שפותחים איתה, והיא איש אחד מצורעה, ממשפחת אדוני, הוא שמו מנוח. האישה היא אשתו, אין לה שם. מנוח הוא המרכזי. אז חשוב מאוד לדעת האם הוא יודע ולא יודע, ואם הוא עותר אל השם ומקבל את מה שהוא מקבל. הוא זה שמשתנה פה.
המובלת היחידה היסטורית זו הניסה.
גם לא בטוח. היסטורית אני לא יודע אפילו מה קרה, אבל אני רואה פה גם כן שם שאבא הוא...
המובלת התלכורית המתוררת.
גם לא. איפה אתה רואה את המובילה? היא במקרה יצאה, מלאך בא אליה, אבל היא כל הזמן הולכת לבעלך מיד. נכון? היי, מלאך בא אליי, איש אחד בא אליי, זה מה שהיא עושה. באים ואומרים לה משהו, היא הולכת לבעלה. אז בסופו של דבר, קל מאוד להפוך את היצרות ולראות אותו כמקום מרכזי. הוא זה שמשתנה בו. אז רק בואו נקרא את זה נגמר, ותלד האישה בן, ותקרא את שמו שמשון, יש פה איזה מין משחק מילים קטן, את שמו שמשון, ויגדל הנער ויברכהו השם. ותחל, ותחל. רוח השם לפעמו במחנה דן, בין צורעהו ובין אשתאו. ככה זה נגמר. בכל אופן, אז זה הסיפור, וזה בעצם סיימנו לפרוץ. אז רק נסכם את העניין של ה... כי לא איראן ידע בחי, כי זה מעניין לפתוח ולראות שם מה קורה. אם נפתח שם, אנחנו נראה כמה דמיונות לסיפור שלנו. לא, לא צריך יותר מדי לחפש, אבל קודם כל יש את הצור. כן, נקרא תצור, סבתי כמו נקרא תצור. אז יש פה גם כן מילה די חריגה שמופיעה פה. ולא תוכל לראות את פניי, כי היא לא איראן ידם וחי. ובשני המקרים, זה מעניין, הסיטואציה היא במידה מסוימת דומה. כלומר, יש חשש גדול לישראל. ישראל עכשיו, השם הולך לעזוב אותם, כמו שבסוף ספר שופטים היינו מצפים שיהיה. ובסופו של דבר, השם לא עוזב. כן, למה? למה השם לא עוזב? למה בחטא העגל השם לא עוזב בסוף?
כי משה.
כי משה מתחנן, שזו סיבה טובה. אתה מתחנן, אז בסדר.
כי הוא אומר לו שיגמרו מצרים וכו'.
כן, רק שזה בחטא המרגלים. לא, סליחה. לא, לא, יש גם פה. בחטא המרגלים זה יותר בולט. אבל יש גם פה, נכון. למה יגמרו מצרים אני נמצא? אבל יש לנו פה עדיין עוד הרבה פרטים וחטאים ועונשים עוד לפני. כן? אחרי שמשה אומר למה יגמרו מצרים וכולי, אז הוא מוכן לא לחסל אותה מיד, אבל הוא אומר אני לא אבוא בקרבך. פה, בסיפור אם נקרא תצור, אז בא משה אומר, ראה אתה אומר אליי על את העם הזה, ואתה לא דעתני את זה שנשלח עימי. ואתה אמרת את דעתיך ושם, שזה מאוד מעניין. כלומר, מה העניין של הקרבה והאהבה בין השם לבין משה? ידעתיך ושם. כן? כי מצאת חן בעיניי והידעך בשם. כלומר, עניין ידיעת השם הוא מאוד משמעותי פה, כמו שאצלנו. ומה שהכי חשוב, הוא אומר, עוד יהיה לי נאי דרכיך, ואחרי זה אומר לו, בנה אליך ואני חושב אליך, הוא אומר, אם אין פניך הולכים, אל תעלנו מזה. ובמה יוודא איפה, כי מצאתי חן בעיניך אני ועמך, לא ולכתך עמנו. ונפלינו, אני ועמך, מכל העם אשר פנינו, ונפלינו. עכשיו, יש פה בעצם סיטואציה שבה השם לא רוצה ללכת עם ישראל. הוא אומר, לא, לא, אני רוצה שתלך עם ישראל. עכשיו, בא השם ואומר על משה, טוב, אני אעביר את כל טובי על פניך, וקראתי בשם השם לפניך. מה הוא בסופו של דבר אומר? השם, השם, כאלה רחום וחנון, דרך הפעם, גם חסד באמת. שזאת הסיבה למה בסופו של דבר הוא מרחם. הכל זה עניין של חסד, רחמים. לא מגיע לכם, אבל בכל זאת אני נותן. ואם זה באמת נכון, אז זה יכול להיות שגם אצלנו דבר דומה קורה. כלומר, בסופו של דבר, אין שום סיבה יותר לתת לישראל את מה שנותנים. עד יפתח אנחנו עקבנו אחרי הלוגיקה של למה לתת להם בכלל ישועה. כן? עד יפתח, כשמפתח השם אומר, אוקיי, אני יותר לא אתן לכם ישועה. לא אוסיף לו שאתם. ובני ישראל, אם יפתח בסופו של דבר, מצליחים איכשהו לסחוט ישועה על ידי הבטחה, עדיין לוגית, שאנחנו נראה שהשם הוא זה שהושיע. זה די ברור, ואז אם יאמינו בהשם, אולי, וזה גם לא עבד. עכשיו היינו מצפים שהשלב הבא יהיה, השם לא מוכן להושיע, נקודה. אבל משום מה אנחנו מגלים משהו הפוך. בני ישראל לא זועקים בכלל, והשם פשוט מושיע. השם שולח את שמשון. עכשיו יש בזה איזו מידה מסוימת של דמגוגיה, אני עוד מעט אסביר, אבל במידה מסוימת השם מוכן להושיע. אז חכה, זה השלב הבא, אבל עוד לפני זה רק צריך להבין שהוא עושה משהו. כן? אז זה באמת קצת מפתיע. ואם אנחנו משווים את זה גם לסיפור הספציפי של מנוח ואשתו, גם אצלם דבר לנו לקרוא. לא כתוב, קשה לדעת אם קרה, שהם התפללו להשם, אוי ואי, אנחנו אשתי הקרה ואין לנו ילדים. פשוט הם מקבלים ילד פתאום. מישהו שיש לו אישה הכרה, ופתאום בא מלאך ואומר להם, יהיה לכם בן. זה שוב עניין של חסד ושל רחמים. אז זה מעניין בהקשר הזה. ואם אנחנו מסכמים את כל העניין הזה, אז נשאר רק מה שאתה אמרת. באמת, יש פה איזה מין מודל מוזר של שופט. כן? השם שולח ישועה. השם לא שולח ישועה, השם שולח מישהו שעוד לא נולד, שיוולד, ואחרי שהוא יוולד, אז הוא מן הסתם ייקח לו זמן לגדול, ואז נראה כבר. כלומר, השם פה בעצם מכין שנים מראש איזה מין עתודה. כן? במקרה שאתה, במקרה שהגיע לכם, אז אני אפיל את המיקי, את צ'יפו. הוא לא שולח שופט. הוא לא שולח ישועה. כשהוא בא ואומר למשת מנוח, שיהיה לך בן והוא יחל לשאת ישראל, הוא בעצם אומר לה, טוב, אתם לא הולכים להיוושע בזמן הקרוב. יש פה בעצם גם איזה עניין שלילי במובן הזה. ומתי שהוא, הוא יושיע. מתי הוא יושיע? כשיגיע לכם, או כשאני אחליט, או אני לא יודע מה. אפשר לדבר על כל מיני כיוונים.
מתי יעשה או אם יעשה או?
אם ימצא, בוא נשאל תכלס מה קרה. בסוף, הוא הושיע או לא הושיע? כנראה שהמסקנה של הסיפור תהיה, ובסוף זה לא הלך. כל הסיפור של שמשון יהיה סיפור אישי לחלוטין של מישהו שכאילו היו לו כוחות למקרה שצריך, אבל פשוט לא היה צריך. או לא היה מגיע להם, כל זה כאלה. זה נראה, זה סיפור שמשון, לא בדיוק קרה.
אבל ולעמונית איך יש נבואה זה לא מתגשמת.
נבואה שלא מתגשמת? לא, חסר לך נבואות שלא מתגשמות? אני לא נובן. 90% מהנבואות אני חושב עליתי לבוא לא התגשמו.
קודם כל, הרמב"ם מדבר על זה שנבואה שהיא אישית לבן אדם ולא לעם ישראל לא חייבת להתגשם. ודבר שני, גם שמעתי מרב שרלו, יכול להיות שהוא בן שאף נבואה קטנה לא התגשמה.
בסדר. שאלה מה זה אומר התגשמה? מה המטרה בכלל של נבואה? האם היא באה לומר לך את העתיד? למה בכלל לומר לך את העתיד? זה דיון פילוסופי עמוק בנבואות, אבל נבואה לא ניתנת כדי שתדע. דע לך, עכשיו אתה רגוע, יהיה ישועה, אתה לא צריך לעשות שום דבר. להפך, יש פה מישהו, תעשה את מה שצריך כדי שהוא יושיע. כן? כלומר, בני ישראל לא עשו את מה שצריך. בני ישראל לא חוזרים בתשובה ולא מגיע להם כלום. מה שמעניין זה שאצל שמואל היה משהו דומה. שם זה לא יהיה מהשם, אלא מהאדם. כלומר, חנה היא זאת שאומרת שהוא יהיה נזיר. היא מבטיחה אותו להשם. וגם שם הוא עוד לא מושיע. רק כשהוא יגדל, ובינתיים הם יפסידו במלחמה הראשונה, בבן העזר, וילקח אהרון וכו'. אחרי זה, בשלב מסוים הם... אבל זה ברמה הפשוטה. כן, דבר אחד נוסף שאנחנו נראה אותו יותר לאורך הסיפור של שמשון עצמו קשור לעובדה שבאמת הוא שופט מוזר, לא רק מבחינת העובדה שהוא לא מושיע והסיפורים המוזרים שלו, אלא גם כי יש שם תיאורים שמזכירים, אבל משווים אותו במידה מסוימת לכל ישראל. כן, אנחנו נראה את זה לאורך הסיפור כולו, אבל לדוגמה שמשון נמצא במצבים שהוא צריך ישועה, ואז הוא מתפלל להשם, ואז השם מושיע. הרצף של חטא, עונש, דקה ישועה, נמצא גם אצלו, בפעמיים שלוש אפילו. כביכול הוא ישראל, ויש לו מעגלים חוזרים כמו ישראל. וזה לא הכל, זה לא נגמר. ויש מי שממש, בשם אד גרינשטיין, גם אני עומד בבר אילן, שכתב על זה מאמר, והוא טוען שכל סיפור שמשון זה בעצם משל. הוא חידה בעצמו, הוא משל לכל ישראל. ובתוך סיפור שמשון אנחנו נראה את כל ספר השופטים. ובאמת אפשר לראות המון הקבלות לגדעון ולאהוד, לכל דבר שזז כמעט בספר שופטים. וכך הוא מסביר גם את הפרק שלנו. בגלל שיש שאלה מרכזית בסוף פרק שלנו, של איך זה יכול להיות שיהיה נזיר שפשוט לא... כאילו שההורים שלו החליטו שהוא יהיה נזיר. ואז הוא אומר, הנזירות זה בעצם משל לכל המצוות בכלל. כן? והם התחייבו במצוות, איך הם התחייבו במצוות? כי ההורים שלהם התחייבו במצוות. וגם בספר שופטים ראינו שיש את האבות שזוכרים את מעשה השם שעשה לישראל, ויש את הדור החדש שקם אחריהם, שמבחינתו זה הכל כבר מובן מאליו, והוא לא צריך לעשות שום דבר. אד גרינשטיין, מאמר באנגלית, מאמר די נחמד, שיש לו על מה להתבסס. אבל אנחנו נראה את זה בעיקר בסיפור שמשון עצמו. מה שמעניין זה הקשר בין הידיעות השונות. ראינו שאצל מנוח נאמר, כי לא ידע מנוח כי מלאך השם הוא, ואחרי זה נאמר, אז ידע מנוח כי מלאך השם הוא. אם נמשיך כמה פסוקים, אז כתוב, ואביו ואמו לא ידעו כי מהשמי. כלומר, זה ממשיך את אותו רצף. אביו ואמו של שמשון כביכול לא רואים את השם במאורעות. אצל שמשון זה בדיוק הפוך. הוא לוקח את השם כמובן מאליו, השם תמיד פה, עד כדי כך שאצלו כתוב משהו הפוך. כן? אצל שמשון בסוף, והוא לא ידע כי השם שם מעליו. כן? אז אצל שמשון הוא לא יודע כשהשם לא פה, אז למה הוא לא שומע לב כשהשם פה? הוא משתלב במאורעות. אז יש פה באמת איזה הבדל ביניהם במידה של ההכרה בהשם בהם, במציאות, אבל זה באמת אנחנו נראה לאורך הפרקים הבאים. אז זהו, שבוע הבא אנחנו כבר נתחיל את הקטע שאני יותר רגוע לדבר עליו, שישם הוא יותר מסודר ומובן. שקול.
ולהשוואה ליעקב יום הלך וליצחק וזה מה יפה.
זה בדיוק הקשר למשל, הוא ישראל, והוא כאילו נולד, כמו יצחק. כן, אני שומע את זה.
אתה מכיר את ה...